מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. שלום לכם, בוקר טוב, יום שני בשבוע, שלום דוד.
בוקר טוב בצלאל.
בוקר אור, מה שלומך?
בסדר, האמת שאתה רואה, ישראל מחכה לשליח, כן, קודם כל השליח של ארצות הברית שהגיע לכאן אתמול, והיא מחכה לחמאס, והיא מחכה לחיזבאללה, לנסראללה, שייתן תשובה אם הוא רוצה לפתור את זה בדרך מדינית או לא. ויחיא סינואר שכולם הבטיחו לחסל אותו מחכים למוצא פיו,
ובינתיים מחסלים לו ומחסלים לו, מה רע?
בסדר, אתה יכול להסתכל על חצי הקוס המלאה, זה בסדר, זה רצוי גם, אבל צריך להסתכל ב, אתה יודע, למציאות בעיניים, מה שנקרא, וככה זה לא נראה ניצחון, מחת האמת. ישראל נגררת, אתה רואה שהיא נגררת.
אבל מתי רואים ניצחון באמצע מלחמה?
אני אסביר לך רגע.
גם אם היו עכשיו משחררים חטופים חיים, זה עדיין לא ניצחון, ניצחון.
אסביר לך רגע. אמרו כל הזמן שרק העמקה של הפעולה הצבאית תביא לשחרור החטופים. אמרו וצדקו, שזה נכון דרך אגב. אבל בינתיים היו דרישות של ביידן לעשות הומניטרי. וזה לא סתם הומניטרי, אתה מדבר על אלפי אלפי מסעיות של סחורה שנכנסות בכל שבוע, בכל יום ויום, כן? לרצועת עזה. אז העם העזתי, מה שנקרא, סובל אמנם, הוא באוהלים, בגשם, אבל הוא לא סובל מרעב, אין לו רעב, אין לו מצוקה, לא של מים, לא של מזון, לא של שום דבר, של כלום. ומנגד את יחיא סינואר ואת הנהגת חמאס עוד לא הצליחו למצוא, בסדר, הם מספרים לנו שהם נמלטים ממקום למקום בתוך המנהרות התת-קרקעיות שם, ובסוף בסוף בסוף יגיעו אליהם. ואין ספק, בלי חלילה, אתה יודע, לזלזל או לדבר מילה אחת רעה, חיילי צהל מחרפים נפשם והם עושים שם באמת עבודת קודש, במגבלת מה שמותר להם, במגבלות של מה שהם יכולים. אבל בסוף בסוף, עם ארבעה חודשים אחרי המלחמה הארורה הזו, זה נראה, אתה יודע, שגם את הפרק הזה, בתסריט, כתב סינואר, והוא ידע היטב לאן הוא יגיע. הוא ידע לזה שכל העולם ימתין למוצא פיו, או בעצם לשליח שיביא את זה כתוב, כי הרי הוא לא משתמש בטלפון או משהו כזה, למה שהוא יגיד לגבי העסקה. וזה מאוד מאוד מעצבן אותי בימים האחרונים, שאנחנו אמרנו את זה כאן, זה נראה שאנחנו, הישראלים, מדברים בינינו לבין עצמנו. מה רוצה סינואר? באיזה שעה סינואר יגיב להסכם הזה, למתווה הזה בפריז?
ואגב, כל הקטע הזה, זהו, אבל כל זה נבע מאיזשהו דיווח באיזשהו ערוץ סעודי, שלא היה לזה אישור משום מקום.
אל תשאית הסעודי. אל תשאית הסעודי.
לא, אני מאשים את התקשורת הישראלית, שעל איזשהו דל דיווח בונה טילי טילים של סיפור יום שלם, ופרשנויות ותגובות, והציבור זוהם.
יושבים לך פרשנים צבאיים ופרשנים לענייני העולם הערבי בפנים חמורות סבר, כאילו אתה יודע חמאס אצלם בכיס והם יודעים היטב באיזה שעה חמאס יגיב וכל זה, ופתאום אתה מגלה שהם קשקשים את עצמם לדעת, מבלבלים את המוח, הם לא יודעים על מה הם מדברים בכלל, וסינואר יש לו את העולם משלו, חיים משלו, וזאת התמונת מצב וזאת המציאות. וצריך לומר, אתה יודע, לרצות את ביידן, לא לרצות את ביידן, כבר, אתה יודע, די נמאס לציבור, אני מזהה מה קורה, די נמאס לציבור לשמוע את השטויות האלה. כל הזמן השרים כאן בישראל עסוקים בלרצות את ביידן, ואם חס וחלילה איתמר בן גביר אמר איזה כמה מילות ביקורת על נשיא ארצות הברית ביידן, שאם טראמפ היה אז היה יותר טוב, אז כולם יוצאים עליו כאילו הוא הסיפור של המלחמה. לא, הסיפור של המלחמה הזה, וצריך להגיד את זה לציבור, שישראל נכנעה לדרישה האמריקנית להעביר סיוע הומניטרי לרצועת עזה, והכל היה בשם זה שיתנו לגיטימציה בינלאומית בעולם, ושארצות הברית תיתן לגיטימציה לישראל להמשיך במלחמה. אבל בתכלס אנחנו רואים שלא, אנחנו רואים שארצות הברית מגבילה את ישראל ולא נותנת באמת לישראל לנצח, וכולם עכשיו מחכים ליחיא סינואר למה שהוא יגיד ומה שהוא לא יגיד, האם זה יקרה בשבע, בשבע ודקה, או בשבע 32 דקות. ודי נמאס מהדבר הזה, במקום זה, ישראל צריכה להוביל את זה בחדש, ולהגיד לאמריקאים, הנה, העברנו סיוע הומניטרי. אנחנו מעבירים כבר כמה חודשים סיוע הומניטרי. עשינו את כל מה שאתם רוצים. הורדנו את עצימות המלחמה. עברנו למבצעים ממוקדים. עכשיו אנחנו לוקחים את ההובלה אצלנו, עד שסינואר, אם הוא יישאר בחיים, כן? עד שסינואר יתחיל להבין שהוא לא הבעל הבית. ומה שקורה כרגע, זה אותה קונספציה של מה שהיה עד לפני האסון שקרה בשביעי באוקטובר. למה? כי חמאס אז במשך שנים רבות, כל כמה חודשים, הוא זה שהחליט מתי לפתוח בסבב של ירי על גוש דן או על הדרום או על כל הדבר הזה, ועכשיו הוא גם, חמאס הוא גם זה שיחליט האם להיענות למתווה הזה של פריז, שחרור החטופים בעצירת מלחמה כזו או אחרת, איזה ערבויות הוא רוצה, באיזה שעה הוא יגיב, וכל הדבר הזה. לא השתנה שום דבר. דרושה מנהיגות, אני לא יודע אם צריך להחליף את ההנהגה,
אתה,
כן?
אז שנייה, אז בוא תצייר את הצד השני, מה צריך לעשות?
להשתגע, לדבר ערבית. דיברו ערבית אומר. בהתחלה. בהתחלה דיברו ערבית, רוצה סקירך. סגרו להם את המים, סגרו להם את הדלק, סגרו להם את המסעיות מזון, סגרו להם את הכל. והיום לא, היום הכל פתוח, הכל זה כי ביידן, כי לא נעים מביידן, כי ביידן עוזר לנו, כי ביידן העם טובתנו, וצריך לכבד את הנשיא האמריקני. אבל די עם זה, אתם רואים שזה לא עובד, אתם רואים שכל הסיפור הזה של ההומניטרי לא עובד, זה לא עובד, צריך להפעיל לחץ על סינואר בדרך הצבאית, בדרך הזו שיפסיקו להעביר סחורה וסיוע הומניטרי לעזתים שם עד שלא ישוחררו החטופים שנמצאים שם כבר קרוב לארבעה חודשים. אבל אין אחד שאומר את זה. כלומר, בתוך הקבינט המצומצם אין אחד שאומר את זה. הם כולם אותה חונטה, אותו דבר של המבוגרים האלו, כן, המבוגרים האחראים האלו, שבגלל המבוגרים האחראים האלו ראינו כבר לאן שהגענו. ראינו מה קרה.
אני חושב שיש בקבינט מי שאומר את זה, אבל יש גם מי שאומר, האמריקאים.
אז זה אני כועס. די עם האמריקאים. תגידו, אתם עובדים למען אזרחי ישראל, או שאתם עובדים למען אמריקה?
מי שולח לך מאות מטוסים עם נשק? מי מביא לך 17 מיליארד דולר?
נכון, קודם כל הם עוד לא הביאו, בסדר? עוד לא הגיע דולר אחד ממה שהם הבטיחו. לא, הנה, יש גם בסיפור הזה בלגן שלם שם, אני קצת מכיר את הפוליטיקה האמריקאית. לא, זה לא רק פוליטיקה פנימית, הנה הם אומרים, אנחנו לא נעביר את זה וזה.
לא משנה.
תשאיר את זה רגע בצד. יש פה סיפור מאוד מאוד פשוט. כל המסעיות הללו שעוברות כל יום ויום, כל יום, כן, לרצועת עזה, רק מקשות על העניין ורק גורמות להיות ליחיא סינואר, המרצח הזה, להיות הבעל הבית. הוא הבעל הבית עכשיו של המזרח התיכון. את זה אתה מבין, בצלאל? קשה לומר את זה. אנשים כותבים לי, איך אתה מדבר את הדברים האלו? זאת המציאות. יחיא סינואר, אותו אחד שכולם הבטיחו לחסל אותו, הוא הבעל הבית היום של המזרח התיכון. הוא יחליט עכשיו מתי לענות לכם, באיזה שעה לענות לכם, ולא הפרשנים שיושבים בטלוויזיה מדברים ובלבלים את המוח, בקיצור.
טוב, עכשיו אחרי כל מה שאמרת, לא היית חבר קבינט, כן. ואני ממליץ מאוד לקבינט לקלוט אותך לשירותם.
בסדר, אתה יכול לגחך כמה שאתה
לא,
רוצה.
לא, לא לגחך, ככה אני אקבל מידע פה.
ככה
נקבל כאן מידע מבפנים, אם אתה תהיה שם. לא, אין בעיה, לא. אם זה רק כאב, מצוין, אבל מכיוון שלא אתה ולא אני ולא אף אחד מ-200,000 המאזינים שלנו לא בקבינט, ואנחנו לא, דברים שרואים מכאן לא רואים משם, והם יודעים דברים שאנחנו לא יודעים, אז אני שוב מתאר לעצמי שמערכת השיקולים שלהם היא קצת שונה מאיך שזה נשמע.
מה פתאום? יש להם שיקול אחד, אתה רואה? אמריקאים, אמריקאים, אמריקאים. זה השיקול. כל הזמן, אמריקה, אמריקה, אמריקה.
כל עוד אתה לא אומר שזה שיקול פוליטי קטן, אז אין לי בעיה.
לא, זה לא שיקול פוליטי קטן. זה אמריקאים, אמריקאים. הם פחדים מאמריקה. עכשיו תשמע, מה הקטע שב...
מה הבעיה לפחד מאמריקה?
בוא אני אסביר לך משהו. כשהיה טראמפ, דונלד טראמפ היה נשיא ארצות הברית, אוקיי? לא משנה שהוא לא היה עושה באמת הבעיות האלה שביידן עושה לישראל. וצריך להגיד את האמת הזאת.
מאיפה אתה יודע?
אתה מכיר
קצת... גם שהוא אמר היום.
אתה מכיר קצת הגישה של המפלגה הרפובליקנית בארצות הברית?
אני מכיר קצת את הגישה של הרפובליקנים, ואני מכיר גם כן שבבית הלבן יושבים נשיאים, שכמה שהם יהיו הכי אוהדי ישראל ורפובליקנים, יושבים להם שם במשרד החוץ האמריקאי, גדולי שונאי ישראל, והם, אתה יודע מה, כמו שמדברים פה על קונספציה, ואנשי הקונספציה, אותו דבר גם שם, ונשיאים מתודרכים על ידם, ולרוב גם כן די נכנעים לגחמות שלהם. יושבים שם באמת אנטישמים גדולים.
מה אתה רוצה להגיד?
גם טראמפ, כמה שהוא היה די עצמאי בדעותיו והכל, גם היה מושפע מהם. אני לא חושב שהוא היה הולך כל כך קיצוני, הפוך מביידן. בוא לא נגזים.
מה, להכריח ככה את ישראל בזמן שאתה יודע שכל יום שובר...
אין בעיה, תן לי לומר משהו. כן. גם אם כן, בסוף, מה שרואים כאן בקבינט, ושיקולים שעושים כאן בקבינט, זה לא השיקולים, לא בהכרח מה ביידן או טראמפ יחשבו או לא יחשבו, ומה הציבור כאן חושב, כי הם צריכים לעשות את מה שבעיניהם נכון לעשות. אחרת, שילכו הביתה כולם, נעשה היום בחירות, ונשלח לשם אנשים חדשים שיעשו את אותו דבר.
יופי, אמרת.
שיעשו את אותו דבר.
אתה גם שייך לצוות המבוגר
האחרים. לא, אני לא בעד בחירות.
בצלל, תקשיב טוב. כל יום, וביידן יודע את זה, וגם ראש הממשלה נתניהו וחברי הקבינט המצומצם, כל יום שלא משתנה המשחק, כללי המשחק, והסיוע ההומניטרי ממשיך לעבור לרצועת עזה, יחיא סינואר יישאר כאן הבעל הבית של המזרח התיכון, תרצו, לא תרצו, עם צבא הכי חזק, עם המטוסים מאמריקה, עם החימושים, עם ההפגזות, עם הכל, יחיא סינואר הוא הבעל הבית, כל עוד וכללי המשחק לא משתנים. נקודה.
טוב, ויכוח שיכול להימשך עוד שעה שלמה.
אין על זה ויכוח, יש מציאות.
טוב, אוקיי. כותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
חדר חדשות, ישראל בן צבי, בוקר טוב.
בוקר טוב, ולה הכותרות. לבוקר זה נמשך הירי לצפון, התרה נשמעה בשעה האחרונה בדובב וברם שבגליל העליון. ניסיון פיגוע בבאר שבע, מחבל ערבי ישראלי תושב טירה ניסה לתקוף שוטר בבאר שבע ולחטוף את נשקו. השוטר הצליח לחסל את המחבל ובחסדי שמיים איש לא נפגע. התערבות חמורה של הנשיא ביידן בנעשה בישראל, אתר פוליטיקו אמריקני מדווח כי ביידן כינה את ראש הממשלה נתניהו בשיחות פנימיות בחור רע מאוד. השיחות התקיימו על רקע המלחמה של ישראל ברצועת עזה. בירושלים ממתינים לתשובת חמאס לעסקה לשחרור החטופים. על עדנו השליחים הישראלים בפסגה בפריז בשבוע שעבר. אמש הודיע חמאס כי עדיין לא ישיב להצעה. אמש דנה הקבינט במשך כשלוש שעות בעסקה. בסנאט האמריקני הונחה הצעת תקציב הכוללת סיוע ביטחוני במעט יותר מ-14 מיליארד דולרים לישראל. הפלסטינים יקבלו תקציב של 10 מיליארד דולרים. אילו חבילת הסיוע האמריקני לאוקראינה תעמוד על יותר מ-60 מיליארד דולרים. צבאות ארצות הברית ובריטניה ביצעו הלילה 15 תקיפות נגד יעדים של החות'ים בתימן. התחזית היום גשם מדי פעם בצפון ובמרכז. שימו לב שסוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:11 דקות. אלה הכותרות.
תודה ישראל, בוקר טוב. יש בעיה אחת, דוד, עם כל מה שדיברנו קודם, כי שמעתי עכשיו בכותרות שביידן קינה את נתניהו בשיחות פנימיות בחור רע מאוד. אז צריך להחליט האם הוא עושה דברו של ביידן או לא עושה דברו של ביידן.
עזוב, זה סתם פוליטיקה, זה שטויות. סתם פוליטיקה. מדבר איתך תמונת מצב.
זה סתם פוליטיקו.
כן, אני מדבר איתך תמונת מצב. סיוע הומניטרי עובר, הכל ממשיך כרגיל, סינואר הבא לבית, נקודה. כל זמן נתניהו... וזה לא ישתנה... לא נראה שינוי בגישה של חמאס לסיפור הזה.
נתניהו במצב טוב, עם גם הפרשנים והציבור נגדו בעניין של ההומניטרי וגם ביידן נגדו, אז הוא במקום טוב באמצע כנראה.
אבל דיברתי על העם, לא על נתניהו עכשיו.
הבנתי, טוב. בצוותנו, העורך קובי סגל, מוטי קופפר, טכנאי השידור, אנחנו מתחילים. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור גם לכם.
תמונת מצב בבוקר חורפי זה בחזית, בחזיתות השונות?
דווקא השתפר מזג האוויר לאורך מישור החוף. דיברתי לפני שעה עם אנשים ברצועת עזה, עם לוחמים ברצועת עזה, והם מספרים שמזג האוויר משתפר, אבל בוא ניתן באמת תמונת מצב. ממש נכון לעכשיו 8:13 דקות. אנחנו מדברים על מציאות שבה יש כרגע 6 חטיבות ברצועת עזה, לעומת 4 אוגדות שפעלו שם, או לצידם עוד 7 חטיבות, בעיקר בחאן יונס. היום אנחנו מדברים על 6 חטיבות, 4 מהם נמצאות בחלק הדרומי, באזור חאן יונס, אחת מהם חטיבת גבעתי, אתמול אפילו אני משוחח עם מפקד החטיבה שמספר...
מה זה משנה לנו אם יש 4 או 8 או 12 חטיבות? תוצאות?
מראה את העצימות של הלחימה שם, שהיא באמת ירדה בימים, בשבוע האחרון, אחרי שפרקו את חטיבת חמאס של חאן יונס, אחרי שהגיעו למשרדים ולמטה של מוחמד סינואר, רואים שם אפילו שריות, כמו שתיאר לי זה אחד הלוחמים, שריות של משהו חם, שהיה שם לפני כמה ימים, כלומר מוחמד סינואר וצמר את הפיקוד שלו, אחד מארבעה שעליהם אנחנו רוצים כל הזמן, היו שם עד לא מכבר, שבוע, ארבעה ימים, שלושה ימים, הכל שם מדופן עם חומרי חבלה, מסביב לשם נמצאים מחבלים, הרבה מאוד צלפים פעלו שם בצורה איטית, מבוקרת, סדורה, כדי לחסל שם כמה שניתן, והרגו שם וחיסלו שם את אותם מחבלים.
וזה אומר שגם היו איתם שם חטופים ישראלים?
זה לא נמצא בממצאים הללו. בממצאים הללו אתה רואה אפילו בצלל לוחות שבהם היו רשימות של החטופים, לא של החטופים, של המסע ומתן על החטופים, כמה נשחרר, כמה נקבל, ממש עשו לעצמם איזשהו דין.
אבל חטופים כזה. עצמם לא היו במנהרות האלה?
לא, חטופים עצמם לא היו במנהרות.
אז למה המנהרות האלה נשארו שלמות?
כי הם לא יישארו שלמות בעוד זמן לא רב, כרגע מטפלים בהם. שוב, יש לנו גם כן כמויות מוגבלות, גם של חומרי נפץ, גם של TNT, גם של חומרים אחרים שפועלים בהם. קודם כל משתלטים, זה השלב הראשון, ולכן אמרתי, אנחנו השתלטנו, פירקנו למעשה את חטיבת חמאס. זה לא אומר שאין שם מחבלים, כי יש שם מחבלים, לכן הפעילות שם היא איטית יותר, מבוקרת יותר, סדורה יותר, ופחות לוקחים סיכונים. לכן הזכרתי את זה, אם יש שתי חטיבות בכל החלק הצפוני, אחת שומרת על המסדרון למנוע מעבר של הזאתי מהחלק הדרומי לחלק הצפוני, וזה לא קורה, כי מה שאתה רואה היום בתמונות, ואנחנו רואים תמונות של דוכנים של שווארמה או של עגבניות או פלפלים וטוטים, גם כן יש שם הרבה טוטים בגלל אדמת החול הטובה שיש שם, ואז אתה רואה שם את ה-150,000 בערך של פלסטינאים שנשארו שם, שלא עזבו. אז כאן צריכה לקבל להיות החלטה מדינה, אומרים לי בצהל בצורה מפורשת, אולי דוד ייתן פתרון לזה. אין היום החלטת מדינה, מה עושים עם זה עכשיו? שווה בעצמך עיר בסדר גודל של בני ברק, שאף אחד לא מנהל אותה בצורה הכי פשוטה שיש. יש גשם, יש ביוב, יש מים, יש חשמל, צריך פיתה, צריך לקמח. מי מחלק את זה? איך מעבירים את זה? איך משנים את זה? זו מציאות שכרגע לא קיימת ברצועת עזה בחלק הצפוני שלה.
שימותו, למה צריך לדאוג להם? לא הבנתי. שימותו כולם.
קל להגיד, מי שימותו, המחבלים או האלה שהם בלתי מעורבים, מה שמכונה?
שימותו שם כולם, למה צריך לעניין אותי מי יטפל להם בביוב? לא הבנתי, קובי.
כי אתה רוצה...
למה? כי יש חוק בינלאומי שברגע שאתה שולט שם, ברגע שאתה סוגר שם את כל המעברים...
כנראה שדוד רוצה להגיע שוב פעם להאג בצורה...
הגעת ככה...
דוד רוצה להגיע אולי להאג כי זה מקום נחמד.
מקום נחמד, כן, לא. כנראה שזה... בסדר, הוא הבין למה אני מתכוון.
כן, אני יודע.
טוב, מילה על הצפון.
איזה אומנים אתם, כל הכבוד לכם.
לא, לא אומנים, אנחנו אומנים לעמל לעצמנו ומציאותיים.
כן, מציאותיים, תהיו מציאותיים לעם שלכם. לפני שאתם מציאותיים.
אם מחר יש מרוץ, תקשיב דוד, אם מחר יש המרוץ לקבינט, מי מגיע לשם, אתה או אני, אני במחיר
הזאת גיף אותך. אתה יכול להמשיך לדבר בלבל הזה של הגיחוך, אני אמשיך להציף את העניין.
לא, לא מגחך, לא מגחך, לא מגחך, אני ריאלי, אני מציאותי.
תכף ידבר איתנו צביקה חסקלי, הפסקנו לדבר ערבית בכל החודשים האחרונים.
זה אני מסכים, בזה אני מסכים.
אתה מסכים בזה,
בזה אני מסכים, אבל גם את זה צריך לעשות בצורה השקולה. טוב, מילה על הצפון.
אני חייב שתגיד מילה על הצפון, קובי, כי אתמול פגשתי תושב מעלות שמספר לי שאתמול זה היה היום עם הכי הרבה ירי מלבנון לכיוון צפון.
בצורה מאוד צפופה.
בשבועיים האחרונים, שגם את זה הוא יוסיף. אני, תשמע, נכון, אתמול היו 27-28 שיגורים או 28-8 פעמים שבהם הייתה התרת צבע אדום. אז ההסברים, בגלל שאנחנו פוגעים בהם בנקודות כואבות, ברגע שאתה מחסל להם, ברגע שאתה הורג להם, וברגע שאתה פוגע בכמה וכמה מתקנים מאוד רגישים שלהם, אז הם יורים עוד, לא שאני צריך להסביר אותם, שוב, לא נתבלבל. מהציוד בצפון היא כזאת, הרגע שאנחנו מדברים, 8 או 18 דקות, עמוס אוח שנציגו של ביידן נמצא בישראל, אתמול הוא נפגש עם גנץ, הוא ידלק כאן עכשיו בין הבירות, בעיקר בישראל ובלבנון, מחר מצטרף אליו שר החוץ האמריקאי בלינקן, שמגיע גם לכאן כדי לנסות לקדם איזושהי עסקה, הסדרה שמדברת על כך שהחיזבאללה ייסוג עד כמה שניתן ויכולו להחזיר את תושבי הצפון. כמה זה ריאלי, לא יודע. עצם העובדה שלקחו עובדה שלמה, גם זה נכון, אבל גם יש אחרי את החצי השני, של 50% השניים, לקחו עוגדה שלמה, עוגדה מתמרנת, איכותית, של החמה ברצועת עזה, עוגדה 36, העבירו אותה, אתה שואל למה זה מעניין? הנה, זו תשובה לשאלתך, לקחו אותה משם מרצועת עזה, העבירו אותם לצפון, ירענו אותם, זה גם כל הכוח של חטיבת גולנים, גם 188 של השריון,
כן.
ותותחנים, כולם יחד, כדי לנסות ולהתכונן גם למלחמה עם... נידרש לכך שם בצפון.
קובי פינקלר, תודה, שיהיו בשורות טובות, בוקר טוב.
בוקר
תודה,
טוב,
קובי, תודה. בוקר טוב.
עכשיו, כפי שאמר דבי, צביקה יחזקאלי, הפרשן לענייני ערבים של חדשות 13. רבי צבי, שלום, טוב. בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכם.
טוב, איך מתנהגים כמו במזרח התיכון, כשצריך להתמודד עם, עם הטרוריסטים של חמאס? עם
רגע, אולי שישראל... לפני כן, צביקה, אתה מסכים איתי שיחיא סינואר, 4 חודשים אחרי המלחמה הזאת, הוא הבעל הבית של המזרח התיכון כרגע?
הוא הבעל הבית של האירוע לפחות. אני לא יודע, יש למזרח התיכון, אתה יודע, יש מדינות במזרח התיכון שלא סובלות אותו, לא סעודיה ולא המפרץ, אבל אני כן
מתחבר... כולל בתוך חמאס, גם אני לא באמת סובל אותו.
לא, אבל אני מתחבר למה שאתה אומר. הוא מכתיב, הוא מכתיב כרגע את כל קצב העניינים. אתה אחרי 4 חודשים, לא השמדת את חמאס, אתה עדיין... תחשוב שהיה חייזר עכשיו נוחת פה, לא היה מתחילת המלחמה, והם מספרים לו שעברו 4 חודשים, ועדיין מדברים סינואר, וסינואר לא מרים את הטלפון, ויש לו זמן, אז היית אומר, ומה הלחץ הצבאי עשה? הלחץ הצבאי שלנו, למרות שמכונת המלחמה של צהל, פועלת בצורה... אי אפשר לומר, אי אפשר להפריז בזה, זה מדהים לראות את מכונת המלחמה, והנה, אבל אנחנו מול ארגון שאנחנו לא יודעים, יש לנו עסק, זה ארגון שמחופר ונמצא שם ומוכן שם לשלם את כל 2 מיליון הללו כדי שאנחנו לא נגיע למטרה שלנו, ואנחנו צריכים להבין, כל המתווכים האלה, קטר ומצרים, הם עושים את כל העסקאות הללו כדי לשמור על חמאס, שזה מנוגד להגדרות המלחמה שלך. הגדרת המלחמה שלך הייתה להשמיד את חמאס, היכולות הצבאיות והיכולות המדיניות. אתה עוד לא שם, ייקח עוד זמן, ולכן כרגע יחיא סינואר מוצא שקובע...
אז בוא ניקח את הצד השני. אוקיי, לא נלך לשום מסע ומתן עם קטר, באמצעות קטר או טלפון.
לא, לא אמרתי, אל תלך, רק שתדע שבמסע ומתן
הזה... אני מנסה לצייר את הציור שאם לא היינו הולכים למהלכים האלה של מסע ומתן, אלא הולכים... דוח, עם המטרות של המלחמה, חיסול חמאס, מיטוט חמאס, שחרור חטופים והכל, איך אתה מגיע למטרות האלה?
יפה, אז קודם כל תדע ששתי המטרות הללו, של השבת חטופים והשמדת חמאס, אלו מטרות מתנגשות, אלו מטרות סותרות. אין מה לעשות, נכנסו להם בתחילת המלחמה, עכשיו יש לנו חוכמה בדיעבד. חוכמה בדיעבד, היינו יכולים לעשות המון דברים, ואני אמרתי את זה גם בימים הראשונים של המלחמה. ישראל הייתה צריכה להחליט מיד על ההתחלה מה היא עושה קודם. האם היא מפנה את הכוח הצבאי האגרסיבי להשמיד את חמאס, או שהיא הולכת על איזשהו מסלול של החטופים. עכשיו אנחנו בין לבין, ואתה חייב ללכת למסע ומתן, אין לך ברירה. במסע ומתן הזה סוחטים אותך. סוחטים אותך שהם רואים בהפגנות שנאמר, בכל מחיר, בכל מחיר, ואני מבין את הכאב של המשפחות. יחיא סינואר אומר, אני יכול ללחוץ על החברה הישראלית. הלחץ הצבאי שאתה עושה עליו בבונקרים ובאתה וחברה...
אבל בוא נהיה הגונים עם עצמנו. אולי ישראל לא מסוגלת לשחרר את החטופים במהלכים צבאיים?
נכון, זו עובדה. זו עובדה, אתה כרגע...
אז זה מה שבעצם מוביל את ישראל בכוח ללכת לעסקה.
לעסקה, נכון, אז שוב, אבל שאלה מה הגדרת לעצמך? אם הגדרת לעצמך שהשבת החטופים היא לפני השמדת חמאס, אז לך על זה. ואם הגדרת לעצמך שהשמדת חמאס היא קודם כל, אתה תשמיד אותו, ואחר כך אתה תגלה שאתה יכול לעשות עסקה הרבה יותר נוחה, אם לא ייצאו לך מהבונקרים, בתקווה שהם יהיו חיים. כל השאלה היא מה סדר העדיפויות, אנחנו לא מנהלים את המלחמה הזו בסדר העדיפויות הנכון. אם היה חטופים בהתחלה, היית אומר להם, תקשיבו, רצחתם לנו 1400, קחו את כל האסירים, תנו לנו את החטופים, אחר כך תתחיל מלחמה.
אוקיי, ורגע לפני שדוד שואל שאלה...
אני לא רוצה לשאול שאלה, אני רק רוצה לתקן. אנחנו לא מנהלים, צביקה אמרת, אנחנו לא מנהלים את המלחמה הזאת בסדר הנכון, לדעתי אנחנו לא מנהלים את המלחמה הזאת בכלל. אנחנו מנוהלים.
נכון, אז קודם כל אנחנו מנהלים על ידי האמריקאים. תראו, אני חושד בכל המטווחות, כל המטווחים, החל מקטר, קטר מממנת את חמאס. אתם יודעים שאם קטר מחר תסגור את המימון של חמאס, אין חמאס, זה יותר פשוט ממבצע צבאי.
למה זה מחלק מהמסע ומתן?
קטר מסיים, אתה צריך את טובתה של קטר, את ג'זירה לא סגרת בגלל שרצית את טובתה של קטר כמתווכת. קטר מתווכת עכשיו בבעיה שהיא עשתה. היא עשתה לנו את הבעיה הזו, נכון שאנחנו נתנו להם להזרים את הכסף, זה כמו שאנחנו טיפחנו את אונרה, אנחנו גם שותפים, אבל בואו נראה את השותפים האחרים, בואו ניקח את ארצות הברית. ארצות הברית לדעתי, במגבלות שהיא שמה עלינו, בעניין של ההומניטרי, והחזרת הפליטים לצפון הרצועה, והעניין שמה שהם קוראים בלתי מעורבים, שאני ספק ספק מי הוא בלתי מעורב ברצועת עזה, בעצם כובלת את ידינו מלהגיע לניצחון. כל השחקנים סביבנו, מצרים, קטר וארצות הברית, לא נותנים לו לנצח בתנאים שלהם. ולכן אני חושב שייקח לא רק זמן, אלא אנחנו נצטרך להבין יום אחד שהם גם חלק מהתרפות של העניין בדמות המטווחים. שבלינקן בא לפה ויושב פה על תוכניות ושואל, רגע, למה פה ולמה שם ולמה זה וכל הדברים האלה, זה כובל את ידינו. אי אפשר להגיע ככה לנצחון ברצועת עזה, וכולם בעצם משרתים מטרה אחת, השארת חמאס והשארת החיים של חמאס. והנה, אנחנו 4 חודשים ולי חסו לנו, יש עוד זמן, עוד חודש, יש לך רמדאן, הוא ישיג איזה הפסקה הומניטרית וכו', וחמאס בסופו של דבר יישאר. אנחנו צריכים להתעורר לזה. לא ייתכן שאנחנו נסיים את המלחמה הזו בלי שהיא תהדהד בניצחון שלה במזרח התיכון.
יש אפשרות, צביקה, בעיתוי הנוכחי להפוך את הקערה על פיה? כלומר, מי להיות מנוהלים, להיות מנהלים של האירוע הזה? להגיד לאמריקנים, עם כל הכבוד לכם, ראינו שהשיטה הזאת של הומניטרי וצפון רצועת עזה וירידה בעצימות המלחמה וכל הדבר הזה, זה לא עובד, אנחנו תנו לנו לעשות כיוון אחר. יש אפשרות להפוך את הקערה על פיה?
זה הכל שאלה של התפכחות והבנה. אני חושב שכל מי שמנהלים אותנו היום, בין אם זה ראש הממשלה נתניהו וכל החברים שלו בקבינט, כולם אנשי הקונספציה. תשמעו, אני לא מתעסק בפוליטיקה ולא קשור לכלום. אני רואה איך זה מתרחש, איך רואים את זה במזרח התיכון. כל אלו שהובילו לזה ממשיכים לנהל את זה עדיין באותה קונספציה. זה עדיין אותה קונספציה. תשמעו, חברים, אין מה לעשות. הם משמרים את האויב ולא חותרים להשמיד אותו. לכו לחיילים בשטח, לכו לקצינים, ותראו כמה כל התמרונים שלנו ברצועת עזה הם תמרונים שלא מביאים בסופו של דבר לתוצאה סופית. קבשת את צפון רצועת עזה, בניצחון אדיר, החרבת שם את כל התווך התת-קרקעי ואת המעל הקרקע. קו החוף נראה כמו מגרש כדורגל. מה אתה מחזיר לשם תושבים? למה אתה יוצא משם? למה עכשיו בשיפה יורים עליך, ולמה יורים עליך משיפה? הרי קבשת כבר את שיפה. יש לנו פחד ממילים כאלה של לכבוש, ולשחרר, ולנצח. וזה קונספציה. והמנהיגים שלנו משקפים להם יותר מכל, כמה עוד לא התעוררנו לבעיה. חברים, אנחנו פה בתחילתה של תקופה שיהיו בה המון המון עימותים ומלחמות שהם בסגנון כזה של חמאס, ואם לא נבין מה מושאי הכוח שלנו וכמה נצטרך להפעיל את זה באופן שונה ואחר ממה שקרה עד היום, אתם תראו, כששאלתם את הכתב שלכם קודם על הצפון, דיבר על הסכם. למה הסכם בצפון? מה, אתה יכול להחזיר את תושבים לדובב ולהגיד להם שהרדואן שנסרה ל8 קילומטר מהם? הם יעשו את המרחק הזה אם הם ירצו. מי ילך לישון בשקט? אנחנו התעוררנו בשביל להסריר למציאות חדשה, קשה, שאתה חייב לתת לה פתרון לא ברמת הקונספציות של פעם, אלא ברמה של התעוררות לכל.
אבל צביקה, אני רוצה לשאול אותך, אין ספק, אני מסכים עם כל מילה מהדברים שאמרת עכשיו בנושא הקונספציה, שחזרנו לקונספציה הישנה והמוכרת והלא אהובה ולא אהובה.
לא עזבנו.
כן. תגיד, מי השם בזה, הצבא או הממשלה?
הכיבוש, סתם, יש לי תמיד הפלסטינים, תמיד אומרים, מי השם הכיבוש? כל דבר בחיים משימים. אני חושב שאתה יודע, אשמה, אני לא יודע...
הכיבוש אגב של החשיבה הצבאית שיש פה.
הכיבוש המנטלי, בדיוק. אני חושב שהכיבוש המנטלי שקרה לפני 30 שנה, בזה שהמערב הלך לתיאוריית קץ ההיסטוריה שלא יהיו יותר מלחמות. אנחנו פשוט חיינו בחיים שמלחמות זה כבר נחלת העבר. אתם יודעים שאני נולדתי בשנת 70 בירושלים, אז ההורים שלי אמרו, עד שהוא יגדל, לא יהיה צבא. זה היה איזה מין איחול כזה, שלא יהיה צבא. ראינו מה קרה שלא היה 4-5 שעות צבא בבארי. אין כאלו מקרים במזרח התיכון. העולם שלנו הוא עולם ישן, וחוזר על ההיסטוריה שלו, ומלחמות יהיו. האמריקאים רוצים לסיים מלחמות באופן דיפלומטי, להשכין שלום בין גבולות, וחושבים שזה יחזיק. זה לא מחזיק, כי במזרח התיכון תמיד יקומו עלינו לחלוטנו. תמיד יהיה פה מצב של מלחמה.
אגב, זו מחשבה אמריקאית או מחשבה דמוקרטיים אמריקאים?
זה מחשבה שהחלה בעולם, אגב, אם תרצו, זה ממש לפני 30-31 שנה, שברית המועצות נפלה, ואז אמרו שעולם מתקדם, שהולך לקדמה, לאינטרנט, לעסקים, לא יצטרך גבולות. אתה יודע מה? בעומק, אנחנו אנשים מאמינים, בעומק זה הוצאת הדת מהמערב, כשהוא לא יכול לראות את המציאות דרך דת, והוא אומר, לא צריך דתות, אין צורך בדת, אין צורך לריב בגלל דת. חברים, אנחנו פה בסכסוך דתי, שהאמריקאים לא מבינים אותו, כי כי אין להם באמת דת. הדת מופרדת במערב מהשלטון. אנחנו פה בסכסוך דתי של אסלאם מול יהדות, ויש הרבה שמכחישים את זה, אבל זה האמת. ברגע שהמערב הוציא את הדת מראייתו, אז הוא אמר, חבר'ה, תעשו הסכם, תחלקו פה גבול, הרי מה זה משנה?
ובגלל מה שאתה אומר, שזה המאבק בין האסלאם ליהדות, המלחמות האלה לא ייפסקו. נכריע את חמאס, לא נכריע את חמאס, שאנחנו נהיה בתוך הסבב הזה והסבבים האלה, ועוד מלחמה ועוד מלחמה, ואפשר לדבר פה עד מחר על 40 שנות שקט, לא יקרה.
תראה, יכול להיות מצב, אולי, שוב אני אומר, יכול להיות מצב, שזה, תמיד נותנים את התקדים הזה, וכדאי ללמוד את זה אולי מההיסטוריה, אני חושב שבאסלאם זה שונה, אבל יכול להיות שזה יקרה, אני עדיין פתוח לזה. מה שקרה עם יפן אחרי מלחמת העולם השנייה, להוציא את האלמנט הג'יהאדי מכל ילד שילך בעתיד, אם ילך.
איך קראו לזה? להוציא מהם את הנאציזם. מהגרמנים עשו את זה. לגרמנים עשו את זה, כן.
שילדים מוחקים בטוש מהספרי לימוד של אונרה, שאתה נתת להם את המילה ג'יהאד, ומתחילים לגדל פה דור שלא בנוי ונולד ומקדיש את כל חייו למלחמה. זה כמעט חסר סיכוי באסלאם, כי האסלאם בנוי על האתוס של תחילת האסלאם 200 שנה של ג'יהאד.
אבל תראה מה עובר על סעודיה, ערב הסעודית לקראת נורמליזציה עם ישראל, והם שינו פאזה גם במערכת החינוך. תראה מה קורה עם איחוד האמירויות, ומה קרה בירדן ומצרים במרוצת השנים שדי נרגעו, לא לגמרי. זה תהליכים שיכולים להתרחש.
נכון, אבל זה כלפיך, הסעודיה עשתה את זה כלפיך, אבל כלפי האיראנים הם ממשיכים. תראו, בחברות השבטיות תמיד יש מאבק, תמיד. אין מדינה ערבית, סליחה, אין מדינה ערבית שאין לה איזה סוג של סכסוך שהיא לא מטפחת סכסוך כלפי אותו מושא שהיא מסתכסכת איתו. לדוגמה, הסעודים, הם אוהבים אותנו עכשיו, אבל יש להם בספרי הלימוד שלהם על הכפירה השיעית, ושהשיעים האויב. אין אחד בלי אויב בשכונה, כי ככה זה. שבטי הערב החזיקו את עצמם כתוצאה ממתיחות שתמיד הייתה, לפעמים היה שלום, לפעמים מלחמה, אבל אף אחד לא שם את הנשק בנשקיה והלך לישון בחטיבה בלילה, ואמר, העזתים הם שוודים. אף אחד לא עשה את זה.
טוב, העומק שלך סביב הדברים הללו כל כך מעניין, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, תגיד, עד כמה צביקה ישראל הכאיבה לנסראללה, ועד כמה נסראללה חושש מעימות עם ישראל, ממלחמה ממש?
אז ככה, נסראללה מסתכל טוב טוב על עזה, ונכנס, בוא נאמר ככה, הוא נכנס למלחמה, גם הוא בתוך מלחמה 4 חודשים לקראת החודש החמישי, ואני חושב שנסראללה מורתע במידה מאוד מסוימת וקטנה, ואני אסביר. ישראל הלכה איתו למלחמה מדודה. אתה תיכנס קילומטר, אני אכנס קילומטר, אנחנו בעצם משחקים פינג פונג מדמם, כשיש דבר אחד שהוא לרעתנו, וזה דבר הכי קשה. זה שהתושבים שלנו לא בבתים, אתה בעצם מרמז לו שאתה מחכה לזמן מלחמה, ואתה רוצה לחכות, אתה מחכה לזמן, אתה עוגר חיילים על הגבול וכו' וכו', ואז אתה עולה, שולח את עמוס אוכשטיין, ואתה אומר, טוב, אני אסכים גם ליוזמה. אני חושב שנסראללה הרבה פחות מורתע ממה שאנחנו חושבים. אני חושב שגם נסראללה, תמיד אומרים שהוא לא רוצה מלחמה כדי לא להרחיב את ביירות. אני לא יודע אם ישראל בכלל עכשיו בכוחה, כמו שאמרתם קודם, צריך להודות. אני לא יודע מה ישראל יכולה לעשות היום לנסראללה, אם בעזה היא לא גומרת את הסיפור בארבעה חודשים, מה תעשה בלבנון? אני לא יודע. אני חושב שהוא לא רוצה מלחמה כוללת, אבל אנחנו רוצים הרבה פחות ממנו. זאת אומרת, אנחנו מפחדים יותר ממנו ממלחמה כוללת. הוא קולט אותנו, הוא מבין, ולכן הוא משחק איתנו משחק שהוא התשה, ואנחנו מותשים, חברים. אני פגשתי תושבים מדובב ומאביבים בבתי מלון בטבריה. החבר'ה האלה מותשים, הם רואים בעיניים קלות איך הבתים שלהם נהרסים. אנחנו לא חושפים תמונות בתקשורת, אבל
מה זה מותשים? הם גמורים ומרוסקים. אני גם פגשתי אותם,
ולא נורמלי מה שעובר עליהם. איך נראים בסיסים שם? קודשים אותנו מבחינת ציוד. זה יהיה נורא שנגלה את זה ולשפץ את זה, ואתה תהיה חייב. בסופו של דבר, חוזר לשאלה שלכם הקודמת, אנחנו במלחמה ארוכת טווח, צריך לנהל את עצמנו נכון, לא ירחק היום שצריך לעשות את העבודה גם בנסראללה. תעשה הסכם, יהיה שנה, שנתיים, ואז הוא יקום עליך שיהיה לו כוח. אנחנו במצב שהתעוררנו היום למשהו ענק בשביל העשירי, וזה משהו מאוד מאוד עמוק.
ואני חוזר למשפט שאמרת קודם, חברי הקבינט כולם, אנשי הקונספציה, משמרים את האויב ולא חותרים להשמיד אותו, כמו בדרום, כך בצפון.
נכון. וסליחה שאני אומר את זה ככה, אבל אני, אין לי אישית נגדם מול אף אחד משהו אישי, כי תמיד אומרים, למה אתה משתנה? אני רואה את זה מבחינת מזרח תיכון. הקונספציה הזו, ואני לא מדבר על יהודה ושומרון בכלל, על כמה אנחנו מתדלקים את אבו מאזן, שהוא בספרי הלימוד שלו לא פחות
אפשר בחמת. שאלה אישית, צביקה.
למה אנשי קונספציה? כן.
יש בין חברי הקבינט שמדי פעם מרימים אליך טלפון, איך אתה רואה את הדברים מהצד השני? בעירייה שלך?
שולחים מדי פעם את העוזרים, אין להם את ה... אין להם, הם לא בעצמם, אז הם מבקשים מהעוזרים, איך אני רואה. אבל בוא נאמר ככה, אני
יכול יותר מלנחש שלפחות חבר קבינט אחד הקשיב לך בקשב רב עכשיו.
אני חושב, אבל אני אגיד לך גם יותר מזה, יש בי גם תסכול. תסכול פנימי, שבמשך השנים אמרתי כל כך, ולא התייחסו באמת, ועכשיו שהם גם רוצים להקשיב, אני לא יודע אם באמת הם רוצים להקשיב. אתם יודעים, פרשת שבוע שלנו קודמת, וישמע יתרו, מה הוא שמע, הוא נכנס לו לתוך הלב, הוא הבין, יש השם בעולם, הוא עמד נרעד, אצלנו שומעים ועוברים הלאה. שומעים ועוברים הלאה. הלוואי ותהיה להם שמיעה מצד הלב למצב שלנו, ואז אנחנו נוכל להיות אולי במצב יותר טוב.
כן. צביקה, שיחה מרתקת, גם סיימנו אותה בדבר תורה, כמו תמיד, וזה טוב, ושיהיו בשורות טובות.
תודה, צביקה, תודה. בוקר טוב.
צבי יחזקאלי היקר.
כשהוא אומר את אותם דברים שאמרתי לך כאן בפתיח, זוכה להצדקה מוחלטת מצדך, לא שאני מקנה, אבל זה אותם דברים שאני חושב שהציבור, לא, גם הציבור חושב ככה. אותו צוות, אותם אנשים שחשבו שתן לך חמאס פועלים ותן לך חמאס את הכסף ותן להם את הזה והם לא יראו ויש שקט וחמאס מורתע ולא מורתע וכן מורתע, זה אותו צוות שמנהל היום את העסק הזה.
בנקודה הזו אני לא חושב אחרת ממך. אני רק דיברנו קודם על איך מתנהלים מול אמריקאים וכל העניין הדיפלומטי. כל היתר, מסכים. טוב, פרסומות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
טוב, בשילי שיחתו עם צביקה יחזקאלי, הדרום עדיין יש התראות מדי פעם, אז גם קרה מקודם. למי שחשב שהמלחמה הוכרעה או משהו כזה. טוב, עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת ניסים ואטורי, מהליכוד, שלום, סגן יושב ראש הכנסת, שלום לך, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, חבר הכנסת ואטורי. תגיד, אנחנו... אני רוצה לשאול אותך רגע. השר בן גביר אמר אתמול על ביידן, במקום לתת לנו גיבוי מלא, הוא עסוק בלתת סיוע הומניטרי ודלק לעזה, שהולך לחמאס. אם טראמפ היה בשלטון, כן. ההתנהגות של ארצות הברית הייתה שונה לחלוטין. מה דעתך על הדברים שלו?
לא יודע, אני חושב יותר על דברים שאני אומר, לגבי, כן, אני אומר גם הסיוע, גם הדברים האלה, צריך יותר לתמוך בישראל.
שמה זה אומר בעצם?
הכנסת הסיוע לרצועה זה משהו שמאוד מפריע לנו בלחימה, או, כן, זאת אומרת, לא רוצה לבקר אף אחד, בקיצור.
למה מאמין? אתה
יודע, אי אפשר להגיד דברים ולהגיד אני לא רוצה לבקר אף אחד. אתה חושב
שהכנסת
הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה פוגעת באפשרות שישראל תנצח את המלחמה הזו?
תראו, הכנסת הסיוע לעזה פוגעת בנו, כן? בהתקדמות, אני חושב הלחימה כבר הייתה נגמרת יותר מוקדם אם לא היינו מכניסים סיוע. זה כן עוזר להם. היום אנחנו רואים בצפון הרצועה שהם בעצם מנהלים את העניינים. מקבלים את הסיוע ומחלקים אותו, הם מחזירים את המשילות שלהם עצמם ברצוע, ונראה כאילו התקדמנו מאוד, אנחנו מנצחים, אבל מצד שני הם שולטים במצב שם, מבחינת חלוקת הסחורות, גם לאוכלוסייה,
כן,
וזאת בעיה מבחינתנו, צריכים לעצור את הסיוע ההומניטרי, וככה לנצח.
לעצור או לנהל את זה אחרת? כלומר שמישהו אחר יחלק את האוכל שם?
גם אם אנחנו צריכים להכניס, צריך לנהל את זה אחרת, בכל מקרה. אבל במינימום זה לנהל את זה אחרת. לא לתת להם שהם יחלקו, הם לא צריכים לשלוט בשום דבר.
לא שואלים אותך אז איך עושים את זה, אוקיי, לא נותנים להם את זה כמו שנותנים את זה היום, לא חמאס יחלק, לא אונרה שזה גם חמאס, מי כן, מה כן. בוא נהיה פרקטיים.
אפשר על ידי הארגונים, זאת אומרת, אם זה מצרים מחלקת, שמצרים תיכנס ותחלק, לא לתת את זה לשוטרי חמאס. ולא לחמאס בכלל.
היא לא נכנסת ולא רוצה להיכנס לתוך משטח לחימה.
בסדר, אפשר להנחית מטוסים, יש הרבה אפשרויות שאפשר לעשות, אני אומר, זאת השיטה שהיא לא נכונה. זאת אומרת, זה שאם אנחנו שם נביא שיטה יותר טובה או לא, זה אפשר לדון בזה. אבל זה שחמאס מחלק, זה כישלון.
אתה אמרת, חבר כנסת וטורי, ברגע שהאמריקאים מבקשים הכנסת סיוע הומניטרי תמורת תחמושת, הם פוגעים בנו. אתה מדבר דברים קשים על האמריקאים.
אנחנו תלויים בהם, וטוב שיש אותם שאנחנו יכולים לעזר בהם, הם חברים טובים שלנו, אני לא חושב שצריך להגיע למצב שאנחנו מחלקים סיוע וכל מיני, זה דברים שגם מושפעים מהבחירות בארצות הברית, שלא צריך להתרשם עם יותר מדי, מצד שני, זה די מפריע.
כן, אבל איך חברים מאוד טובים כשהם לא נותנים לך לנצח בסוף? הם לא נותנים לישראל לנצח. זה בכל אופן הרושם שהציבור מקבל.
אני אומר דבר אחד, תראה, אני אמרתי את זה גם עוד בחודש מאי, הרבה לפני הלחימה, שאנחנו צריכים, עם הידידות עם ארצות הברית שהיא מצוינת לנו, אנחנו צריכים לדאוג ולייצר פצצות בעצמנו ולהיות קצת יותר עצמאים. אני מבין שיש מטוסים אמריקאים ואין לנו ברירה וצריכים חימוש אמריקאי והכל בסדר, צריכים להיות קצת יותר עצמאים ולא להיות תלויים בכל דבר, כן, כי בסופו של דבר זה חיילים שלנו, חיילים ישראלים שנלחמים, אם זה ברצועה ואם זה במקומות אחרים איפה שאנחנו נלחמים.
אבל המציאות היא לא כזו, ואנחנו לא מייצרים בעצמנו מספיק נשק וצריך את האמריקאים והכל, ואולי בהתחשב במציאות הזו, בעובדה הזו, אין ברירה, אלא אמריקאים נענים פה את האירוע. בגלל
חולשתנו. כן, וזה דבר שהוא לא נכון לזעתי.
אז אולי הוא לא נכון יהיה למלחמה הבאה, כשיפיקו לקחים ממה שקרה בחודשים האחרונים, אבל כרגע זו המציאות.
יפיקו לקחים, צריך להיות בחשבון, בסדר, אבל זה דברים שאני אמרתי עוד לפני כן. אני כשאמרתי זה, זה עוד לא הייתה לחימה. אמרתי לקראת לחימה, אנחנו צריכים לדעת איך להתארגן, כך שלא ניתקע בסיטואציות מסוימות, שאנחנו חוברים בטבור, ועד שלא מגיע מטוס הספקה מארצות הברית, לא מתחילים לחימה. יש דברים שאתה לא יכול לנהל אותם כמדינה. אתה צריך קצת עצמאות מינימלית כדי להתקיים.
אתה חושב שכרגע אנחנו מנוהלים ולא מנהלים את האירוע?
אנחנו בשטח מנהלים את הלחימה בעזרת כוחות שלנו, אבל כן, מנוהלים. זה כל אדם יודע את זה. אנחנו די מנוהלים ברמה הבינלאומית.
כלומר, כשראש הממשלה אתמול, בעקבות הדברים של בן גביר, אומר, אנחנו מדינה ריבונית, מקבלים את הצוטיה של ידידתנו הגדולה ביותר, אבל לא תמיד מסכימים עם הדברים שלה, זה לא באמת נכון. כלומר, אמנם אנחנו מדינה ריבונית, אבל אנחנו לא מדינה שמתנהלת כמדינה.
בוא נגיד כך, אם ישראל הייתה באמת מתנהלת נכון, לא היינו מכניסים דלק לרצועה, לא היינו מכניסים את כל אלפי המסעיות האלה לרצועה, אולי נותנים דברים בסיסיים כדי שלא יהיה מגפות, ולא יהיה דברים שמפרים לנו ויפגרו בנו עצמנו, אבל לא היינו מכניסים את הכמות האלה, בוודאי.
חבר הכנסת וטורי, אתה יודע שהרושם שמתקבל בציבור 4 חודשים אחרי תחילת המלחמה הזו, שחזרנו לקונספציה הישנה והמוכרת והלא אהובה בכלל, וזה אותם אנשים שניהלו את העסק הזה לפני השביעי באוקטובר, מנהלים זאת עכשיו. כלומר, אז זה היה להעביר לחמאס כסף, הקטרי וכל הדבר הזה. היום כבר מעבירים להם מסעיות, בהמשך יעבירו להם עוד דברים, דברים אחרים. כלומר, שום דבר לא השתנה.
אני חושב שיש עדיין אנשים ששבועים בקונספציה. ואנחנו צריכים להבין מה היה בשביעי לאוקטובר.
לא, לא, לא יש עדיין אנשים ששבועים בקונספציה. אותם אנשים ששבועים בקונספציה עדיין מנהלים את העסק הזה. כן, כן, הם מנהלים את הסיפור.
נכון, נכון, וצריך לעצור את הדבר הזה. תראה, בוא נגיד ככה, עם ישראל,
אבל כשאומרים, חבר הכנסת וטורי, כשאומרים שהם אנשי הקונספציה, זה כולל את ראש הממשלה. הם כולם, כל מי שבקבינט, לא?
אני לא חושב. הקונספציה זה מה שקורה, אני אומר גם מבחינת מודיעין, כשאומרים בלבנון, כן חיזבאללה רוצה לתקוף, לא רוצה לתקוף, עזבו את השטויות האלה, אז כאילו התנהג כאילו האויבים שלכם באמת הם אויבים, אתה מבין? יש אויבים, הם רוצים להרוג את עם ישראל, זה המצב. אין מצב לחשוב שמישהו, אתה מבין, אין פה, אף אחד לא חבר שלך, כן? צאו מהסרט הזה, זה אחד. ובכלל, אתה אומר, נתניהו עושה מה שהוא צריך לעשות כדי לקבל פשטות, כדי לנצח במלחמה. וזו הבעיה.
המצב מאוד מתסכל ומייאש, כי אם איתמר בן גביר מעז להגיד דברים שהרבה מאוד מסכימים איתו, מתברר שהוא הבודד, כי ישר כולם שואגים עליו. ואני מנסה לשאול חבר כנסת וטורי, מדוע אין עוד אנשים שחושבים כמוהו, שמדברים כמוהו בפוליטיקה?
שחושבים כן, שאומרים את מה שהם חושבים. כי גם אתה בורר את מילותיך, ממי אתה חושש?
אני לא חושש, אנחנו לא רוצים לשבור שום כלים ולא להגיב עם האמריקאים, אנחנו צריכים אותם, וזו הסיטואציה כרגע. אנחנו צריכים להיות יותר עצמאים, אנחנו צריכים להיות יותר, אנחנו גדלנו קצת, כן? אנחנו בני 75, צריכים לדעת להתנהל לבד, ללכת לבד, אתה מבין? אי אפשר להיות כל דבר תלויים במה מקבל ומה לא מקבל. כרגע תקפו אותנו מדינה עוינת, או ארגון טרור עוין, תקף אותנו, אנחנו כרגע מגיבים. לא צריך לחכות לאישור של מאן דהוא בעולם, ככל שהוא חבר טוב שלנו וידידה טובה שלנו, עדיין אנחנו רוצים להחליט בעצמנו.
חבר הכנסת ניסים וטורי, סגן יושב ראש הכנסת, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
בשורות טובות.
תודה לך, בוקר טוב.
בשורות טובות, זה המצוין.
אמן ואמן.
זה נראה, כמו
ברר את מילותיו.
זה נראה שחברי הכנסת בליכוד ממש, אבל ממש, הוזהרו על ידי ראש הממשלה נתניהו, שלא, שממש לברור מילים כשמדברים על אמריקה ועל ארצות הברית ועל הנשיא ביידן. ככה זה נראה. אין לי מידע כזה, אבל זה נראה ככה.
לא היית חבר כנסת בליכוד, היית נענה לבקשה כזו אם היית?
תשמע, זה מה שכואב לי, אין אנשים אמיצים שאומרים את האמת.
אני שואל, אם
עכשיו, תראה, אם עכשיו תרים טלפון לניסים וטורי, תגיד לו, תקשיב, השיחה הזאת לא מוקלטת, היא אוף דה רקורד ביני לבינך, אתה תשמע דברים אחרים.
זה לא מעניין אבל.
נכון.
וזה לא מעניין מה, כי הרבה חושבים, אבל לא אומרים את מה שהם חושבים.
וזה מה שעצוב כאן.
פרסומות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
חבר הכנסת נאור שירי מיש עתיד, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב, שבוע טוב.
כמה רלוונטי שבקרוב נראה אתכם בקואליציה במקום אולי בן גביר וסמוטריץ'?
חשבתי בעקבות הרעיון עם בטורי שנדבר קצת על אנשי הקונספציה.
כן, בוא נדבר.
הוא דיבר בעדינות, הוא דיבר מאוד בעדינות.
לא, לא, למה? למה? חבר הכנסת שירי, אתה כבר מסקרן אותי על תחילת הרעיון הזה, בוא נדבר עליהם קצת.
לא, זה פשוט מצחיק אותי איך רעיון שלם מדבר על אנשים אחרים, עלומים, שאף אחד כנראה מהמאזינים והמאזינות שלכם אולי צריך איזה הברה לגבי מי מנהל את המדינה בעשורים האחרונים.
למה? אנחנו אומרים כל הזמן, נתניהו, שר הביטחון יואב גלנט.
לא, חס וחלילה, לא אתם. אני אומר על בטורי, כל פעם אנשים אחרים, מנהלים,
כולם
אחרים.
מה אתה רוצה? הוא רוצה להיבחר עוד הפעם בליכוד.
אף אחד לא אשם בשום דבר.
חבר כנסת שירי, תבין אותו, הוא רוצה להיבחר עוד הפעם בליכוד, ומי שמתעסק שם עם המנהיג לא נבחר. מה לעשות?
השאלה מה אמור לעניין סגן יו"ר כנסת וחבר ועדת חוץ וביטחון, הבחירות הבאות שלו במספר בליכוד, או עתיד מדינת ישראל?
להגיד את דעתו כששואלים אותו שאלות.
בסדר, אני לא, אני, קודם כל אני לא חושב שזה דעתו, ואני חושב שעמד...
הוא מאוד לא אמר את דעתו, הוא מאוד צינן את מילותיו. אני, אגב, גם אם אני חושב שהוא מפחד ממשהו, פוליטיקאי צריך גם לדעת מה לומר ומתי לא לומר כל מה שהוא חושב.
דווקא אני לא מדבר על מה שהוא רצה או לא רצה, או דעתו או לא דעתו, נח, למרות שמספר התבטאויות שלו בעבר בנוגע לנתיבה...
אז זה עבר, מדברים על עכשיו.
אני מדבר על עכשיו שאותם אנשים שהוא מציין שמנהיגים ומייצרים את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל בעשור, למעלה מהעשור האחרונים, זה בעיקר מפלגת הליכוד שהיא בתפקידי המפתחים ושרי ביטחון, ראשי ממשלה, מינויים כאלה ואחרים, בכל דרגות ודרגי הביניים.
כן, אבל חבר הכנסת שירי, אתה יודע מה יש במתסכל?
רגע, רק אני אסיים.
כן.
יש הרבה דברים מתסכלים, קמתי היום בחמש בבוקר, עד שש היה לי...
מה, זה מתסכל אותך לקום בחמש בבוקר? זה בריא לקום מוקדם.
יהודי שקם מוקדם בבוקר ובטח הלך לתפילה, מה, שש בבוקר, זה הזמן.
ברור, אמת, מה שנקרא.
טוב, בוא...
מה שמתסכל אותי שזה אנשים אחרים דורקים תמיד אחריות, והאמת שזה נראה לי כבר אמור לתסכל גם ציבור שלם של אנשים שבורחים אחריות.
אז בוא לא תתסכל אותי ותענה לי על... בסוף
מי שייצב את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל, וצריך לומר את זה באופן הכי ברור ונעיר שיש. זה הליכוד בראשות בנימין נתניהו.
מסכים איתך.
והכל השאר
בעצתם של כל ראשי מערכת הביטחון לדורותיהם.
אל תנקי אותם.
שהוא מינה אותם בעצמם.
בצלאל, אל תנקי את הליכוד.
הוא מינה אותם בעצמם.
הוא צודק. חבר הכנסת שירי, אתה צודק, אבל אני אגיד לך מה מתסכל כאן. כשאני בא ומסתכל מה עומד מנגד, שזה יאיר לפיד או בני גנץ, אתם חושבים את אותו דבר? מה שחושב נתניהו, אתם הרי לא תלכו לאימותים האמריקניים, אתם לא תלכו בדרך שלא נוכל לממשל בארצות הברית, אתם לא תתעמתו איתו. איזה אלטרנטיבה אתם נותנים?
אני אסביר לך בדיוק. אימותים וחילוקי דעות בין חברים, בין ידידות, בין מדינות, בטח ובטח שיש ריבוי אינטרסים על מפה הפוליטית העולמית, זה דבר שבשגרה. הצורה והדרך שבה הממשלה הזו והשרים שלה בוחרים לנהל את אותם חילוקי דעות, היא צורה בוטה, ואתמול גם התבטאתי ואמרתי, זה לא פיל בחנות חרסינה, אלא זה ממותה בחנות חרסינה. ואני אסביר, אני יכול לתת לך דוגמה על הפצצת הכור בסוריה שהתפרסמה. היה חילוקי דעות מהותיים וקרדינליים עם הנשיא בוש ואולמרג, והייתה אי הסכמה עד שנשיא ארצות הברית בא ואמר, אנחנו לא איתכם בנושא הזה, תודה רבה ולהתראות, ואנחנו לא רוצים שתתקפו את אותו כור בסוריה. נחש מה? עדיין אותו כור מתקף. יש הרמון, וכך היה גם בכור בעיראק, אם אתם רוצים שגם לזה נחזור. יש המון חילוקי דעות במגוון רחב של נושאים. אפשר לא להסכים, הצורה והדרך שבה אנחנו מנהלים את הדיון שלנו כמנהיגים,
חילוקי הדעות, אתה לא עונה לי על המנה העיקרית. במה אתם שונים בתפיסת הקונספציה מהליכוד של בנימין נתניהו? אתם הרי גם מציעים את אותו דבר.
הרי יש לנו, השאלה שלך היא כל כך באמת עמוקה, שבדקה, אני מניח, והגזמתי, שבדקה שנותרה לי, אתה הרי לא מצפה שעכשיו אני אעמוד איתך.
כן, ואני ממש כואב שלא שוב פעם מעלים אותך לקראת סיום התוכנית, וזה ממש...
אני חושב שזה קצת מנהג כבר, אני אליחוס, לעלות לזה, אבל אתה שואל שאלה לגבי תפיסת הביטחון של מדינת ישראל, ולפרוס אותה בדקה וחצי, בטח במחקר השוואתי אל מול תפיסת הביטחון הקיימת של ישראל, אני חושב שזה קצת לא, אתה יודע, זה לא מתחיל, ואתה תגיד לי, אנחנו מצטערים, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות. השאלה שלך היא נכונה, אני חושב שיש הבדלים מאוד גדולים, אבל אני בטוח שאנחנו לא נכון לעמוד עליהם בדקה וחצי.
טוב, אנחנו נרחיב על זה בהזדמנות אחרת. חבר הכנסת נאור שירי, בצלאל, אתה כאן?
כן, מרגיש פה קצת הציץ. נאור שירי, אם מחר מציעים לכם בואו לממשלה במקום סמוטריץ' ובן גביר, אתם שם, כן או לא?
לעסקת חטופים, כמו שאמר מהיום הראשון יו"ר האופוזיציה, אנחנו נתן את הגב ואת הרשת הפוליטית על מנת שהחטופים והחטופות יחזרו הביתה. אני רוצה רק לומר, להשמיד את חמאס, מה שכולנו נוהגים לשמוע שכם בעגל, זה דבר שיקח למעלה מעשור. אז אנחנו צריכים כולנו להיכנס לפרופורציות ולעשות סדר עדיפויות שונה בחיים שלנו. מי שחי, 136 חטופים וחטופות שחיים, צריכים לחזור למדינת ישראל. זו המחויבות הראשונה והעליונה בחוזה שזה נברח.
בעזרת השם שזה יקרה בקרוב. חבר הכנסת שירי, תודה אמן. לך.
תודה רבה. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב בצלאל, וסליחה. אתה כבר יודע על מה. יום טוב לכולם,
להתראות. בוקר טוב, תודה לצוות שלנו ולמאזינים שלנו. מתקנים אותי, אמרתי בהתחלה 200 אלף מאזינים, התכוונתי כמובן לפחות פי שתיים. להתראות, בוקר טוב.